העמוד הוא עמוד קמ"ג, סעיף ט"ז. בספר הנפלא, אם הבנים שמחה. יש כאן לכולם ספרים, נכון חבר'ה? אברהם, יש לך ספר?
כן.
יופי. ותומר? תומר? מה? יופי. אלעד, ברוך הבא. צוריאל, יש לך ספר? יופי. רז, בזכותך כל הספרים. הכוסות האלה, הבם משקעות על זה בשבילי. השתייה החריפה הזאת, התה והמים, והמים מארץ ישראל, לא טורקיה. אתה יודע, הם קונים נביעות כאלה, כלומר, מים מינרליים צריך לבדוק, יש מהאלפים, יש מכל מיני מקומות, שזה שיגעון להביא מים בקבוקים מחוץ לארץ. ברוך השם, יש לנו את הכנרת, יש לנו את מי עדן, כל מיני. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, חברים, אז אנחנו בעמוד קמ"ג, סעיף ט"ז, רק תאמרו לי אם העמוד שלי הוא באמת זהה לעמוד שלכם, אני גם אצלכם, עמוד קמ"ג, סעיף ט"ז, כלומר, אם גם אצלכם סעיף ט"ז נמצא בעמוד קמ"ג, יופי. יואב, ברוך הבא, לידור, עומר דקר, ברוך הבא, יואב שושן. לידור, זה פעם ראשונה שאתה אצלנו כאן בשיעור? אז אולי לכבודך ולכבוד אלפי ורבבות הצופים בנו בבית, אם נהיה אופטימיים קצת, אז רק נגיד בדקה אחת משהו שרובכם כבר שמעתם הרבה, שמעתם הרבה פעמים, אבל נדמה לי שצריך לחזור לכל מישהו חדש, כי הוא לא ידע על לאיזה ספר הוא מגיע. ברוך הבא. תזכיר את השם, יובל? מה? לא, תזכיר את השם. בנימין. שהגעת היום. ברוך הבא. הקיצור, הספר הזה זה עדות היסטורית תורנית. חד פעמית כזאת, אנחנו לא מכירים דבר דומה לזה, שכותב תמיד חכם גדול מאוד מלפני 80-90 שנה, שהיה מגדולי הרבנים באירופה, בהונגריה, והוא גדל על ברכי רבנים ואדמו"רים שהיו אנטי-ציונים ברמה קיצונית מאוד, אדמו"ר מסאטמר, אדמו"ר ממונקאץ' ועוד אנשים, ולא רק אדמו"רים, אלא גם רבנים מהמסנגדים, שהם חינכו, לימדו, הדריכו נגד השיבת ציון, נגד החזרה לארץ, נגד השותפות עם אחינו החילונים, לא להיות שותף לכל התהליך הענק הזה של גאולת עם ישראל בארצו, ומדובר לפני השואה, ואז פורצת השואה לא עלינו, והוא נמצא בגטו, ואחרי זה מחנה ריכוז, והוא חוזר על כל התורה כולה שהוא למד, וכמעט הכל בעל פה, כי אין לו ספרים, כי הוא נמצא במחבו, באיזה עליית בית כנסת, עם עוד 10 משפחות, עד שהוא נתפס ומובא למחנה ריכוז, ועד שהוא נרצח על קידוש השם, ולא נפרט עכשיו את כל הפרטים, אבל זה חלק ממה שעמנו עבר, הוא במסירות נפש שבא להגן על יהודי אחר, אז הוא נרצח על ידי אוקראיני, זה קצת ככה אקטואלי המילה הזאת, אוקראיני. ובשנים האלה שהוא יושב וחושב מחדש, אז הוא משנה את דעתו, וכל המקורות שהוא למד, הוא מבין אותם עכשיו באור חדש. זה לא שהוא יוצא נגד התורה חס ושלום, כי הוא נשאר צדיק, תמים, קדוש וטהור, אבל התפיסה שלו היא משתנית מן הקצה לקצה, מתפיסה חרדית קיצונית לתפיסה ציונית דתית. גם אם יכחישו את זה, ויש כאלה שמכחישים, אבל הדברים מדברים בעד עצמם, הן ביחס לקשר לאחינו החילונים, הן ביחס להבנת הערך של התקופה הזאת, הן ביחס לערך המרכזיות של ארץ ישראל, וגם ובעיקר ביחס מה שנלמד היום, זה המשך מה שלמדנו פעמים האחרונות, על איך הגאולה אמורה להתגלגל. כי אחינו החרדים שהתנגדו, הם טענו זה יבוא בנס על טבעי, ואנחנו לא צריכים לעשות, ואנחנו נעמוד מן הצד, וכשזה יבוא, כולם יראו שזה יבוא, כי זה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו כמו סוג של מעמד הר סיני. ולכן אם מישהו עכשיו מצטרף לכל הפעולות הטבעיות הארציות של דיפלומטיה ושל מלחמה, ושל כיבוש ויישוב הארץ ויבוש הביצות וכולי, זה לא, הוא לא שותף לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא יעשה את זה לבד, כמו שהוא גאל אותנו ממצרים, בגאולה ניסית על טבעית. והוא יוכיח, והוכיח כבר בפסקאות קודמות, וגם כאן, שהגאולה תבוא בדרך טבעית, בדרך נורמלית, נס נסתר וכו'. אז אולי שלא כפי שהתחלתי, נתחיל כבר מסעיף ט"ו, כי ההקדמה שהקדמתי מתאימה גם מסעיף ט"ו. חשבתי שנדלג עליו, אבל נראה אותו בכל זאת. בכל אופן, מקווה שההקדמה הזו הספיקה. קראו לו למחבר הרב יששכר, שלמה טייכט אל השם מקום דמו. הוא צריך הרבה הרבה אומץ מחשבתי, אומץ תורני, כדי לחשוב הפוך מכל מה שרבותיו לימדו אותו, מכל מה שהוא היה בטוח בו. המציאות גרמה לו להסתכל בהסתכלות חדשה על כל מה שכתוב בתורה, וכאילו הוא מתפלא איך הוא לא ראה את זה בימים שבהם ישבו יותר בשלווה. טוב, וזה נמצא בדרך נס הכתב יד הזה, זה המוחבא, מוסלק באיזה מקום שהוא החביא את זה, ואחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, הוא נרצח ימים ספורים לפני שבנות הברית שחררו את כל המחנות. וזה נמצא, ובדרך נס התגלגל לידי ישיבת מרכז הרב, אברכיה, והם הוציאו את זה. בתנא דבי אליהו, על הפסוק בתחילת ספר בראשית, אחרי חטא אדם ראשון, הקדוש ברוך הוא מציב שני קרובים, מלאכים, עם להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. כמובן שזה עניינים נסתרים ולא הכי ברורים לנו. בעל מנורת המאור אומר על הפסוק הזה שזה לעשות הדרך אל עץ החיים, שזה התורה לא קלה. שכשאנחנו לומדים אנחנו צריכים להיגע את עצמנו, כי רק דרך ההיגיעה אנחנו נוכל לתקן את המצב שהאדם ראשון היה בו, שהכל היה לו בכיף, בנחת, ואז הוא נפל. עכשיו כשאנחנו מתחברים אל עץ החיים, אנחנו מגיעים לעץ החיים לתורה, אבל עם המון זהה, המון עמל, המון יגיעה, אותם שני מלאכים שעומדים שם, זה לא שהם באמת מונעים את הכניסה לעץ החיים, אלא הם מקשים. והקושי הזה, העמל הזה, הוא הערובה לכך שאנחנו נחשל את עצמנו ונתקן את עצמנו, לא ליפול שוב בחטא הזה שבא מתוך הסופר שלווה, שהיה לאדם הראשון, שמנת, עבית, כסית, וישמע נשרון ויבעת, ככה מסביר בעל מנורת המאור. הזכרתי את זה לא בגלל שזה הסבר כאן, רק כדי להביא הסבר מאוד יפה. לשמור את דרך זו דרך ארץ. עץ החיים מלמד שדרך ארץ קדמה לעץ החיים. על איזה דרך ארץ מדובר? אנחנו מכירים את הביטוי דרך ארץ קדמה לתורה. אז אפשר להבין שדרך שמובילה לעץ החיים, זה קודם לשמור על אורחות חיים הגונים, על יושר בין הבריות, על דרך ארץ, על זה שאדם יחיה בישרות, ואחר כך עץ החיים, אם אין מידות, אין תורה. ברור, נכון חבר'ה? אבל הוא יביא פירוש של הרב עקיבא יוסף שלזינגר, שהוזכר הרב הקדוש הזה, שהיה חרדי מאוד וציוני מאוד בארץ ישראל, בתקופת הקמת פתח תקווה, או בין הראשונים שקנו כאן חלקה בפתח תקווה. עקיבא יוסף שלזינגר, שהיה תמיד חכם גדול, וכתב ביאור לתנא דבי אליהו, ולכן זה מה שכותב וכתב, הרב הגאון הצדיק הנ"ל, תראו למטה בספרה 432, שזה הרב עקיבא יוסף שלזינגר, דמות ייחודית, תחשבו על זה חבר'ה, חרדי קיצוני, אבל ציוני חרדי, כלומר ציוני שרוף. הוא כתב חוברות, איך תראה המדינה, הוא צייר צבא דגל, איך שתראה המדינה, לעתיד לבוא. דגל שונה מהכחול לבן. לפני שמדינת היהודים של הרצל יצאה לאור ולפני הקונגרס הציוני, בכל אופן בוא נראה מה הוא כתב. וזה לשונו, רז תודה על כל העזרה שאתה מפיק את האירוע. מלמד שדרך ארץ קדמה לעץ החיים וצריך ביאור איזה דרך ארץ מכוון בזה, אני בשורה הרביעית בעמוד קמ"ג, לפי המבואר בילקוט, ילקוט זה ילקוט שמעוני, בדרך כלל שמכתבים ילקוט, לפי המבואר בילקוט, כי נגרשו מן הארץ, זה ארץ ישראל. בהערות למטה, הם אומרים שהם לא מצאו בדיוק את המקור הזה. נגרשו מן הארץ, פסוק, זה ארץ ישראל. אפשר לומר, נגרשו מן הארץ, אולי הכוונה, אחרי חטא אדם ראשון, אני לא יודע בדיוק את המקור, נגרשו מן הארץ. אפשר לומר, כמש מלן, כלומר, בא התנא דבי אליהו, שזה אליהו הנביא בעצמו, שאמר דברי תורה, משמיים ארצה, לאחד מחכמי הגמרא שקורא לו רב ענן, שאלה אותם על הספר, על הכתב. אפשר לומר, דקמש מלן להפוק מידת המרגלים אשר מעשו את הארץ, ואמרו, תורה, או בלשון היותר של ימינו, תירה, מוקדם לארץ ישראל, ולשון של ימינו ארץ ישראל, תרא מוקדם לארץ ישראל, על כן ביקשו שלא להיכנס לארץ ישראל, כי להיות נשאר במדבר, ללמוד תורה, מפי משה רבינו עליו השלום, שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, מיד ננסה להסביר את זה יחד, על כן בא לומר לנו מי זהו אליהו הנביא, יסוד כזה חשוב, כי דרך ארץ, זה הדרך המביא לארץ, איזה ארץ? ארץ ישראל, הוא מוקדם לתורה, כמו שכתוב בספרי, מלמד שישיבת ארץ ישראל מכריעה את כל התורה כולה. מה אומר כאן נתן ואליהו? מה אומר כאן הרב עקיבא יוסף שטיינזגר? ולמה הביא את זה בעל הספר? כי אם אתה יושב בחוץ לארץ או במדבר, בהקשר כאן, בלי התעסקות בעניינים טבעיים ארציים, בין אם זה מלחמה, בין אם זה התמודדות עם גל הטרור שיש לנו עכשיו, בין אם זה פרנסה, כל מה שלא היה צורך להתעסק בו במדבר, וכאילו לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן, כלומר, אוכלי המן הם הכי הכי בנחת, הם יוכלים מותרה יום ולילה, יום ולילה, בלי שום הפרעה. אז רצה הדור של המדבר, ויותר לכל המנהיגים שלו, המרגלים, עשרת המרגלים, להמשיך ולעסוק בתורה בצורה כזאת תלושה מהקרקע, לא להאמין בקדושתה של ישראל שאפשר, גם אם אתה מתעסק שם בעבודת הארץ, עד רבה זה מרומם אותך, ואם אתה מתעסק בכיבוש הארץ, זה מצווה כללית, אלא לא רוצים את זה. אנחנו רוצים להיות רוחניים, ככה תלושים מהמציאות, וככה הם הסיתו את עם ישראל באותו לילה שחזרו מהסיור שסירו בארץ ישראל, שאנחנו לא רוצים להיכנס לארץ. אבל באמת, זה גם חוסר אמונה בקדושתה של ישראל, גם חוסר אמונה במשה רבנו שהוא במעלתו יכול לרומם את עם ישראל ולחבר אותם לקדושה דרך ההתעסקות בכל מה שיש כאן בארץ. אבל הכי הכי, יש כאן מרידה בקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו להם כלב יהושע, אך בשם אל תמרודו. כי לקדוש ברוך הוא יש את התוכנית שלו, הוא יודע איך מתקדשים, איך המציאות מתקדשת, איך אפשר לאור לגויים, איך אפשר לרומם את הכל, להגיע למעלות עצומות דרך הדבקות בארץ ישראל, והם מחליטים שלא. להם יש את הכיוון אחר, איך נגלים עם ישראל, מהו היעד של עם ישראל, ומבחינתם היעד הוא לעצר באמצע הדרך במדבר, ולא להגיע לארץ הקדושה. היינו בטיול ביום העצמאות, המכון, חלק מהחבר'ה, ואמר אחד מהחברים ששאלתי אותו איך היה, הוא אמר, תשמע, בחור שהוא בעל תשובה, הוא אמר, אני חשבתי שכדי להיות קשורים לקדוש ברוך הוא, להידבק בו ולהרגיש אמונה, זה רק בבית המדרש. אחרי היום הזה שטיילנו בגוש עציון, ההדרכה שקיבלנו על תולדות המלחמות שם, וראינו את יופייה של הארץ ונשמנו את אווירה, אני מבין שדרך ארץ ישראל לא פחות גם אפשר. אז לא שעכשיו תסגרו את הספר ותצאו לטייל חבר'ה, כי עת לזה ועת לזה, אבל כמו שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא דרך התורה, ככה מתקרבים לו דרך המילואים שאנחנו עושים, ודרך ההתיישבות שאנחנו מקימים, ודרך הטיולים שאנחנו מטיילים. כמובן, כל דבר במינון שלו, יש את הזמן, זמן לימודים, יש את בין הזמנים, יש לפעמים את ימי שישי, אז יש את השילוב הבריא והנכון בין תורה לבין ארץ ישראל. ואז אם נחזור לתנא דבי אליהו, לדברי אליהו הנביא, אז שהוא אמר דרך ארץ קדמה לעץ החיים, אז כמו שאמרנו, הוא לא מסביר זה בתור דרך ארץ, התנהגות נאותה, ישרה, ענייני מידות וכו', אלא דרך ארץ במובן של להתחבר לכל מה שארץ ישראל מחברת אותנו אליו. זה דרך ארץ. גם השפת אמת, או איך אתם אומרים חבר'ה, לא שפת אמת, אלא איך אתם אומרים? השפס אמס. כשהוא בא להסביר בפשט שלח לך את חטא המגלים, אז בכמה וכמה פסקאות לאורך השנים, כי כל שנה הוא דיבר מחדש בסעודה שלישית, והוא העלה את זה לכתב במוצאי שבת, הוא תולה את חטא המגלים בזה, שהם אמרו, אנחנו רוצים להישאר בעולם ארטילאי גבוה כזה, היולי כזה, כלומר תלוש, ולא רוצים להיכנס לארץ ישראל. פה החיבור שלנו לתורה הוא תורה נטו, בלי שום לא ארץ ולא מלחמה ולא יישוב ולא פרנסה ולא חקלאות ולא ממלכה ולא מדינה וכו'. עכשיו, יש איזה קצת טעם בדבריהם, קצת, כן, אולי טעמר, אבל יש קצת טעם, הרי אנחנו רואים שיש קלקולים ורואים שיש סיבוכים, בסדר, אבל דברים אורחים זמן ובסוף הם יסתדרו. והקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו, ונזכה למנהיגים ראויים, ונזכה לממשלה ראויה, וארץ ישראל תגלה את מעלתה על בניה. זה שיש סיבוכים בדרך. גם יצאנו ממצרים, היו המון סיבוכים, חטא המרגלים וחטא העגל, ובכל אופן השם הוציא אותם ממצרים. עד כאן דבריו. אז יש כאן שלשלת של מי אליהו נביא, אל הרב עקיבא יוסף, או נתחיל אחרת, מי פסוק בתורה, אל אליהו הנביא, אל הרב עקיבא יוסף שלזינגר, ואל בעל אם הבנים שמחה, שהוא בא מכל זה ללמוד את הצורך, לא להישאר, את החובה, את ההכרח, את המצווה, את הפיקוח נפש הזה, לא להישאר בחוץ לארץ, אלא לעלות לארץ, ולא לחפש את התורה ודבקות בשם דרך רק תורה, רק רוחניות, ולהיות תלושים מהמציאות, אלא בתוך המציאות, יחד מהמציאות, ולרומם את המציאות, כמובן מתוך תורה. אבל בקישור עמוק למציאות, לא למציאות הגויית, לא למציאות הגלותית, אלא למציאות של ארץ ישראל. בסדר חברים? אז בואו נמשיך לקרוא. עוד כתב שם, זה המשך דברי אותו פרשן של התנא דבי אליהו, אותו מפרש דגול, רב עקיבא יוסף. עוד כתב שם כי הסיבה, הספר הזה דרך אגב נמצא אצלי בבית, ירשתי אותו מדורות קודמים, ספר באמת נפלא של הרב עקיבא יוסף שלזינגר. עוד כתב שם כי הסיבה שנכשלו המגלים כאשר לא רצו להיכנס לארץ ישראל, כלומר הסיבה שנכשלו הכוונה מה הסית אותם, מה פיתה אותם, מה הטעה אותם, מה היה יצר הורי שלהם, היצר הרע, כי יראו מן החטא שבא שהוא חמור ביותר מחוץ לארץ. כלומר, זה לא אגיד כיוון חדש, אבל זה שכלול לכיוון עוד עכשיו. הם אמרו, מי שחוטא בפלטין של מלך, כלומר ארמון של מלך, עונשו חמור יותר ממי שחוטא בחצרות של הארמון. אנחנו במדבר, אנחנו בגלות, אנחנו לא בארץ הקודש, לא בבית השכינה, לא קרובים לבית השם, לא בהר הבית, בית המקדש, וגם לא כל הארץ הקדושה. אז מי שנופל ונכשל באיזשהו פגיעה בכבודו של מלך מחוץ לארמונו, זה פחות קטסטרופלי מאשר מי שפוגע בתוך. אז אנחנו לא ניקח סיכונים, אנחנו יודעים שהחטא הוא ממש קרוב ועלול לקרות כל הזמן, אז נלך למקום שבו החטא לא, זה נשמע נחמד כזה, שמורידים סיכונים. חטאו בזה, כי בזה נדמו כמו כל אומות העולם, שלא רצו לקבל את התורה, כידוע, שהשם הלך, בדק ולא רצו, את עול התורה, גם את השם המצוא בני נוח הם לא מקיימים, אך ישראל אמרו נעשה, ונשמע, כי אמונתם רבה, שמה שיש בכוח הנשמה שלנו, שיש בכוחה של ארץ ישראל, ושיש בסייעתא דשמיא להתמודד ולהצליח, ולא נפחד, ולא נברח, כי אמונתם רבה בו, והבא להיטהר מסייעים לו. זה כמו שמי שגיד, אני לא אלה לארץ ישראל, כי יש מה מצוות התלויות בארץ, ובחוץ לארץ הן לא קיימות, או קיימות רק מדרבנן, אז אני מפקיע מעצמי את המצוות ההם, ולא אצטרך להסתבך, חס ושלום, לחשוב ככה, כי לא ניתנו מצוות כדי שלא נקיים אותם, לא ניתנו מצוות כדי שנברח מהם, אלא מתוך ידיעת הקדוש ברוך הוא, שכל המצוות הן מתאימות לכוחנו, לטבענו, ליכולתנו. פעם ראיתי ספר שמדבר על מצוות התלויות בארץ, אז הוא כתב, הכותרת של הספר הייתה, והוא התכוון אולי לטובה, וזה יצא כל כך לא לעניין, ארץ ישראל ובעיותיה. כלומר, המצוות זה הבעיות. אתם מבינים, חבר'ה? כאילו, הקדוש ברוך הוא, לא יודע למה, מה עבר עליו, למה נתן לנו ככה בבעיות? מצוות מעשר וביקורים, וואי, איזה בעיות. קודם נגיד, ארץ ישראל וברכותיה. אני זוכר שפעם הזמינו אותי לאיזשהו מקום, מושבה, קיבוץ, לא דתי, שיוברים, ואמרו לי, אתה איש קריית ארבע, אני רוב שנות חיי גרתי בקריית ארבע, תן לנו הרצאה על המצוקות של קריית ארבע. כלומר, המצוקה הכבדה שקריית ארבע נמצאת בה. איזה מצוקה? בגלל שיש ערבים, והנסיעה בכביש מסוכנת, ואין בנייה, ואין היתרי בנייה וכו'. אז אמרתי להם, אנחנו לא בשום מצוקה, אולי ערבים במצוקה, אנחנו לא במצוקה. מה, אני אתן שיחה על המצוקות שלנו, מה זה, רחמים לבקש ממישהו, רחמונס, אשרינו שזוכים להיות בקיית ארבע, חברון, יד האבות הקדושים, ולפתח יישוב כזה נפלא בלב השטח. טוב, נחזור לעניין. אך ישראל אמרו, נעשה ונשמע, כי מנתם רבה בו, והבא להיטהר, מסייעים בידו. מי שבא להיטהר, הקדוש ברוך הוא, עוזר לו להיטהר. אין מה לפחד, אין מה לחשוש, לא תגור מפני איש, והעיקר לא לפחד כלל. הרי דה אין לירה השם החס ושלום נכתב בישיבתנו בה, כי הבא להתאר משים אותנו לשמיים, וזה שוב קריאת תיגר, אבל לא רק שהוא חיפש את הנגד, אלא זה אמירה חיובית נקרא לזה, נגד הגישה שהוא שמע הרבה לפני כן של לא כדאי, ולמה להסתבך, ומה אנחנו צריכים את כל החיים הארציים הטבעיים האלה, בואו נשאר רק בבייס המדרש, נשאר רק ב-400 של הלכה. עכשיו יותר מגיע לעניין של איך תשתלשל הגאולה, איך תתגלגל הגאולה. אחרי שהוא בירר מהמון מקורות שהדרך הצפויה של הגאולה, על פי מדרגתם של ישראל, זה לא דרך של ניסים גלויים, אלא דרך של ניסים נסתרים, ולא פעולה בלבדית של הקדוש ברוך הוא, אלא בשיתוף איתנו. עכשיו הוא יחדד את הנקודה שזה יבוא ברישיון המלכויות. ומה הכוונה חבר ראשון המלכויות? היום מישהו שנולד בארץ אומר, מה אכפת לי, מה אני צריך בכלל את הגויים שיסכימו? הוא צודק. ידועה אמירה של דוד בן גוריון, מי שמכאן מהוותיקים יודע למה אני מתכוון? שמום. האום, מי בכלל מתחשב בהם? שמום. וכשהיה איזה עצרת שנוכח בערב מאיר בר אילן, שם מראשי המזרחי, אז אמר מישהו מהמנהיגים הלא דתיים, אמר, לא כדאי לדבר על ירושלים, זה עניין רגיש, כי האום רצה אותו זמן שירושלים לא תהיה בירת ישראל, אלא תהיה בבינאום. בינאום זה כאילו שתהפוך לעיר בינלאומית, עיר של האום. אז קפץ מקומו הרב מאיר בר אילן שהיה באותה עצרת, באותו ישיבה, ואמר ביידיש, ואני לא יכול להגיד לכם כי אני לא יודע יידיש, אבל זה כתוב אצל הרב ציודה במזמור יוטט במדינת ישראל, מי בכלל מתחשב בהם? ואנחנו שבנו לארץ ישראל כדי לקבוע בעצמנו את גורלנו, וצרינו עד היום מאוד מאוד חשוב כמה יחידות דיור אמריקאים יאשרו, ומה הם יגידו על מלחמת חורמה במחבלים, ומה הם יגידו אם נפציץ את הכורים האטומיים באיראן. לצערנו עוד לא השתחררנו מהטעם של הגלות, הטעם הרע הזה של הגלות. אבל ברוך השם, אנחנו מתקדמים ועוד נתקדם בעזרת השם יותר ויותר. אבל כשעם ישראל נמצא בחוץ לארץ, ועדיין אין לו שום אחיזה בארץ ישראל, והוא מפוזר ומפורד בין העמים, והוא לא מרגיש שיש לו בכלל ציבור וצורת עם, אלא הוא נרמס ומוכה וגוי משתלטים לו על הארץ, אז הקדוש ברוך הוא מסובב שמי שייתן לנו את הדחיפה, ברור שזה הקדוש ברוך הוא ברקע, בנסתר, בעשיית הדשמיה, אבל הצינור שלו, היד הארוכה שלו תהיה על ידי גויים, שהם, יש להם חוטר ממלכה בידם, שיש להם עוצמה לאומית גדולה, אימפריה כזו ואימפריה אחרת, הם אלה שיצהירו על כך שעם ישראל זכותו על ארץ ישראל, ולא שאנחנו צריכים את ההצהרה שלהם, אלא ומתוך כך הם יסייעו לנו להתקבץ ולשוב. אחרי שאנחנו שווים, אז גם הם, אז הקדוש ברוך הוא מסובב, אבל גם הם בוגדים ועוזבים אותנו, ככה אצל כולם, נפרד שלושה כאלה מיד, אבל השלב הראשון של לקום על הרגליים, של ההתנערים מאפר קומי, זה כמו אבא שמרים את הילד הקטן שנופל, ואנחנו איבדנו את הזקיפות הקומה, כשהיינו 2,000 שנה בגלות, גם לפני כן במצרים וגם לפני כן בבבל, אז צריכים את היד שהקדוש ברוך הוא ישלח שהיא תרים אותנו. בסדר חבר'ה? אז זה לא ביזיון כבודו של עם ישראל, אלא זה מין צורך כזה כשזה בא בדרך הטבע. אם זה לא בא בדרך הטבע, אלא על טבעי, אז מה אכפת לנו מהם? אבל מאחר הקדוש ברוך הוא מגלגל את הניסים שמלובשים בטבע, והנס הנסתר הוא עוד יותר קדוש השם מאשר הנס הנגלה, כי זה מראה שהכל זה כלי שימוש של הקדוש ברוך הוא, כלי חומר גלם בידיו, כחומר ביד היוצר. הקדוש ברוך הוא מביא את זה בדרך נסתרת. ותאמרו לי מתי? אז קודם כל פרעה. הרי הפרעה היה צריך להגיד לעם ישראל, אתם משוחררים, אתם ברשות עצמכם, והוא שולח אותם אז במכת בכורות מארצו, ואחר כך נהפך ליבו לשנוא עמו, אחר כך הוא נהפך ורודף אחריהם, אבל את המילה הראשונה זה שלו, לא בגלל שמגיע לו איזה יישר כוח, לזה הוא פחד על עצמו, וזה אחרי 10 מכות, והשם הקשיח ליבו, אבל היינו צריכים לעבור את הצינור הזה, שהוא ישלח אותם, ובכבוד כזה, כי זה הוא לא גירש במכת בכורות, זה לא היה עם ביתה חלילה, זה היה מתוך הכרה בזה השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. וקומו צאו מתוך המי, צאו, יש דגש בצדיק, למרות שאין אף פעם דגש חזק באות ראשונה, שם המסורת מסורת, כי הוא אומר, וואלה, תצילו, תצאו מפה, והם יוצאים ביד רמה, בקומה זקופה, זה היה במיצת מצרים, ואחר כך מהר מאוד, תוך ימים ספורים הוא חזר בו. אחרי זה יש את כורש, אני עושה דילוג ארוך, אבל זה לגלות הבאה, גלות של 70 שנות בבל, וכבר יש את כורש, שהוא שולט על מדי ופרס, והוא נותן לו את ההצהרה של מי בכם שרוצה לעלות לירושלים, לבוא במקדש, ויעל, יעלה. והוא נותן את הכלים, את הכספים, ואת הקציבים, ונותן לעם ישראל את הדחיפה לעלות, ואחרי זה כורש, החמיץ. כך אומרת גם הכורש, חזר בו, כי יצא כתב שטנה מארץ ישראל על ידי ערבים שהיו אז, ועל ידי עמונים ומואבים, ועל ידי המן, המן הרשע. בקיצור, אז זה נעצר. המן זה כבר אחשוורוש, אבל כורש עצמו כבר החמיץ ועצר את זה. טוב, כן?
כורש, כאילו, הסיבה שהוא נתן הצעה זה לא היה משהו כאילו קצת, שלא היה שם התערבות גלויה כזאת,
אלא שהוא... כורש הבין שיש לו שליחות אלוקית, כי ישעיהו הנביא, 150 שנה לפני כן, ניבא על כורש שהוא עתיד להיות האיש שייתן ישראל ישעיהו בפרק מ"ד, בשביל זה כל אנשים בקורות המקרא הפכו את ישעיהו לשניים, כמו לא יכול להיות שישעיהו הנביא ידע מה הולך להיות, אז הם ימצאו שיש ישעיהו השני, בטיפשותם. כורש עשה את זה בהתאמה לשם שמיים, אבל הוא חזר בו כשיצא כתב שטנה מארץ ישראל. אחר כך, השלישי זה בימינו, אחרי הגלות של 2000 שנה, אז הבריטים התחילו וחבר הלאומים, שזה מה שאחר כך הפך להיות האום אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל אז קראו לזה אחרי מלחמת העולם השנייה, החבר הלאומים, שהם התכנסו בסן רמו ואישרו את ההצהרה של בלפור, שר החוץ הבריטי, להשיב את ישראל לארצם, לבנות כאן בית לאומי, שכוונה הייתה בית לאומי משני חלקי הירדן. לא היה אז מדינה מלאכותית כזאת, מדינונת כזאת, שלא היה לה שושן לשום עבר מדינת הממלכה השמית, האשמים האלה, עבר הדין המזרחי, לא היה דבר כזה, אבל אחרי זה הבריטים התחילו למעול בשליחות ולבגוד, והם קראו מאיתנו את עבר הדין המזרחי, וגם אחרי זה פגעו בנו קשות במדינה, מה שנשאר בידינו. הם מעלו בשליחותם. הרב חרלאפ, שיש לו ספר נפלא שנקרא ממעייני הישועה, אולי חלק מכם מכירים אותו, שהוא כמו שולחן ערוך של הגאולה, הוא מסביר מהלכים, הוא כותב שזה חוק בל יעבור, שא' הם ייתנו את הדחיפה הראשונה, ואחר כך הם יחזרו בהם. ולמה זה חוק בא לעבור? קודם כל משום שזה טבעם, שהם פיהם דיבר שווי, מנם ימין שקר, ומה שמבטיחים הם לא מקיימים, אבל בית משמיים זה מסובב, כדי שישראל לא יחשבו שהם מקור הכוח, כדי שישראל לא יחשבו שבלעדיהם אין לנו סיכוי, שיבינו שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, וככל אשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אז בהתחלה הקדוש ברוך הוא שולח אותם, אבל אחרי זה הוא מפיל את אותם ואת רצונותיהם, בגלל שהם לא באמת, ואולי פלוני המוני יש כאלה יותר טובים, אבל הממלכות עצמם לא, ולכן הם חוזרים בהם, ואז ישראל מקבלים את העצמאות, ברגע שהוא, כמו פרעו, רודף אחריהם, אז בני ישראל שרים את שירת הים. בסדר חבר'ה? כך כותב הרב חלאפ. רציתי תוך כדי דברים להביא עוד נקודה מרב חלאפ על זה. מה זה היה? כן, זה לא רק מהלכים הענקיים של לצאת מהגלויות, כמו שהיה במצרים, כמו שהיה בבבל, כמו שהיה ממלכות אדום הנוכחית, הנצרות, אירופה, מה שהיה בסוף מלחמת העולם הראשונה, הבריטים הציעו את ההצהרה שלהם שלוש שנים לפני סוף המלחמה, ואחרי המלחמה התכנסו כל האומות, וזו ההחלטה היחידה שיצאה מהחבר העולמים הזה, שמגיע לעם ישראל ארצו, זה היה התיקון למלחמת העולם הראשונה, לכל שפך הדם שהיה, ומאשרים את העובדה שהבריטים יש להם מנדט זמני כדי לאפשר לישראל לעמוד על הרגליים, כל החזון של הרצל וכולי, לעמוד על הרגליים ולהקים פה ממלכה ומדינה. אז הבריטים מעלו, בגדו, ולאומות לא היה הרבה, כל כך אכפת בשליחות שקיבלו על עצמם, ואחרי זה קיבלו מן האומות. אבל אנחנו לא רק בדברים כאלה גדולים רואים את זה, אלא כל פעם שהגויים עוזרים לנו, ואני לא בקט על גוי בודד שיכול להיות גוי חסיד אומות העולם, פלוני אלמוני שמכיר במעלתם של ישראל, שזה ודאי ראוי ויפה, וזה עתיד להיות לעתיד לבוא אצל אלה מומות העולם שישרו כאן בארץ, שישרו כאן בעולם. אבל גם כשגויים עוזרים לנו בקטע מסוים, נגיד כלי נשק, ונדמה לנו שכל תעשיית הנשק אנחנו נשעין עליהם ונבטח בהם, ברגעים הכי קריטיים, שהכי צריכים אותם, מתגלה רשעותם, ומצד שני מתגלה מעלתם של ישראל, שלא זקוקים להם באמת. ואני מתכוון כדוגמה אחת, ואני בטוח שאפשר להביא הרבה, שתי דוגמאות נביא. דוגמה אחת זו אמריקה, שנחשבת הידידה הגדולה, כאילו, תלוי ממושל שמה, וגם כשמושל שמה טראמפ, גם אז אתה לא יכול לפתוח בו, אבל בטח לא ביידן וחבריו. במלחמת השחרור, ערב מלחמת השחרור, שבן גוריון עמד להכריז על הקמת המדינה, זה מה שמועצת המדינה הזמנית עמדה להכריז, האמריקאים אימו עלינו, שאם אנחנו נכריז, הם לא יתמכו בנו, לא יכירו בנו, ויהיו לצד הערבים. ותחשבו, אז הוא לא הייתה מדינה, והכל הוא בחיתולים, מה שנקרא, המדינה שבדרך, וצריך המון אומץ לעמוד מולם. ומי שהיה שר החוץ אז, שבדרך, קוראו משה שרת, משה שרתוק, הוא באמת אמר, לא כדאי. וזה לצד הקלקולים הנוראים של בן גוריון, שאנחנו מכירים אותם, זה זכותו הענקית, שאיתה הוא בטח בא לגן עדן, או לפחות איזשהו מדור גבוה קיבל, שהוא החליט, למרות ההתנגדות האמריקאית, אתם מבינים, אנחנו לא היינו כלום, לא מבחינת מדינה, נשק, זה. הוא החליט שהוא מושך את הספינה לכיוון של הכרזת המדינה, ושכנע את חבריו, וברוב לא גדול של 6-4, הם החליטו שמכריזים המדינה, ברגע שהבריטים עוזבים בבושת פנים את הארץ, אחרי שגורשו מכאן במלחמה נגדם, הם עזבו בשבת, והמדינה הכריזו ביום שישי, שעה לפני שבת, כדי לא לפגוע קדושת השבת. שזה מאוד יפה, שהמדינה נולדה מתוך דאגה לקדושת השבת. אייר היה יום שישי, אבל הבריטים עזבו בו בייר, אז הכריזו לקמת המדינה, עוד לפני שהבריטים עזבו את הארץ, שזה גם כן מראה על איזה גבורה כזאת, לא אכפת לנו אם אתם פה או לא פה, וגם קדושת שבת שהזכרנו. ומה קרה אחרי שאנחנו הכרזנו? אז האמריקאים אמרו, טוב, בסדר, כך אנחנו מכירים בכם, ותומכים בכם כבר, כמו שקורה כשהאמיץ ותקיף, אז הם ואומות אחרות, כמו ערמת אגוזים, כולם, כמו דומינו כזה, תמכו בנו. זאת אומרת, תמכו, לא מי, מה, אבל תמכו באום וכו'. אחר כך, מקרה שני, זה מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, כבר אני הייתי, עמדתי על דעתי, ואני זוכר את זה. היה אז נשיא צרפת, איך קראו לו? נכון? יש כזה שדה תעופה, נכון? בצרפת, בפריז, נכון? אז הוא לא על שם שדה תעופה, שדה תעופה זה על שמו. בכל אופן, אז הוא היה נחשב, מה זה ידיד? אני זוכר כנער, וואי, איזה... שלח לנו כלי נשק, מיראז'ים, זה היה המילה האחרונה במטוסים, גם כל המטוסים לפני כן שהיו לחיל אוויר, כולם צרפתים, וממילת הטס והתעשייה האווירית לא הייתה מפותחת, כי שמחנו עליהם לגמרי. וערב מלחמת ששת הימים, שהיינו במצור כבד, במצוקה נוראית, אז הוא הטיל אמברגו. אמברגו הכוונה הפסקת משלוחי הנשק לישראל. כאילו, הכי, לא כאילו, באמת, הכי צריכים אותו, בום, עצר את המשלוחים. היינו צריכים את המטוסים, היינו צריכים את הסטילים, ספינות טילים, ששילמו עליהם כבר, שילמו עליהם, הוא עצר את זה. וזה היו צריכים את זה כמו אוויר לנשימה. אז אחרי זה הבריחו מנמל שרבורג, את השרבור, את הספינות טילים לישראל, שזה פלא להבריח משם. אבל המטוסים כבר לא הגיעו. עם ישראל ניצח ניצחון מזהיר במלחמה. בדגול, אחרי זמן מה, הלך לעולמו ישר לגיהנום. ואז תעשייה האווירית התחילה להתפתח. כי ראינו שאין על מי לסמוך. וככה יש המון המון דוגמאות שלא נלאה אתכם בכל ההיסטוריה הזאת. הרי דאין לירא שמא חס ושלום נחטא בישיבתנו בה, אין נירא, סליחה, אין נירא, זו השורה האחרונה, שמא חס ושלום נחטא בישיבתנו בה, כי הבא להיטהר, מסיים אותו מהשמיים. מעשה באחד שבא אל הרב זצ"ל, הרב קוק, אמר לו שהוא רוצה להגיד שלום, הוא חוזר לחוץ לארץ. נו, כבר איבד את חינו בעיני הרב קוק, שאל אותו הרב קוק על מה ולמה, אז הוא אמר לו, כי בארץ יש כל כך הרבה אנשים עוברי עבירה ולא שומרי תורה מצוות וחילונים וכל מיני כאלה ואני לא מסוגל להיות במחיצתם. כלומר, אני הוא צדיק, הוא לא יכול. לא משנה שכתוב מוטב לגור בארץ ישראל בעיר שרובה עובדי עבדה זרה ולא בחוץ לארץ בעיר שרובה יהודים כשרים ושלמים. כך כתוב בגמרא בכתובות. הוא לא הכיר את הגמרא הזאת כנראה, או שהכירו אותה ולא בדיוק השפיע עליו, והוא רוצה לחזור לעיר שלו. אני לא זוכר בדיוק את שם העיר, אבל זו הייתה עיר שהיה בה הרבה מאוד בתי מרפא, בתי הבראה וכדומה. אני חושב שאולי זה היה דנבר קולורדו, אבל אני לא בטוח. אולי מישהו מכם מכיר את דנבר, יודע אם זה נכון. אני לא לגמרי זוכר. מישהו כאן היה בדנבר קולורדו? נדמה לי שזה שם המקום, אבל אני מסוגל לטעות. אז הרב קוק שאל אותו, ומאיפה אתה? אמר לו את שם העיר שלו בארצות הברית, באמריקה. אז הרב קוק החליט שהוא יעקוץ אותו, יתפוס אותו ככה בבטן הרכה, מה שנקרא, יחזיר לו מה שמגיע לו. אמר לו, שמעתי שיש המון אנשים חולים שבאים לשם על העיר שלכם, מסתובבים שם וממלאים את העיר, קשה להסתובב מרוב אנשים חולים. אתם מבינים שזה פרפרזה למה שקורה, משהו ממש יש בארץ ישראל. אז אמר לו, כבוד הרב, אתה לא יודע למה הם באים אלינו? הם באים אלינו כדי להבריא. אמנם הם באו חולים, אבל הם הביאו את המחלה משם, לא אצלנו. אצלנו הם עוברים תהליך הבראה, לכן הם באים, כבוד הרב. טוב, האם יש צורך להשלים לפניכם את הנמשל? כל אחד מבין את הנמשל, חבר'ה? טוב, אז נקצר. רק נשתה קצת מהמים של ארץ ישראל, ואם מישהו ראה שאני לא מברך, שלא עכשיו שנהייתי דתל"ש לעת זקנתי, אלא ברכתי כבר על הכוס תה. רז, תמיד תביא לי מים של ארץ ישראל, בסדר? לא צריך קולה, שום דבר, לא כחל ולא סרק ולא פרקוס ויעלת חן. לא צריכה ארץ ישראל שום תוספת. לא צריכה שום פרקוס וצבע וכחל. איך שהיא, ארץ ישראל ומימיה של ארץ ישראל הם הכי טובים בעולם. שמפניה של הטבע, בסדר? טוב, נעבור לסעיף ט' ז' ברשותכם. ואחר שבררתי לכם דברי חז"ל בכמה מקומות, שגאולתנו העתידה תבוא לנו כמעה כמעה, שזה יסוד מאוד ידוע, נכון חבר'ה? ולא בפעם אחת, הייתי מוסיף עם הרבה הרבה סיבוכים, הרבה קשיים. אם השם היה עושה את זה לבד, כמו בקריאת ים סוף, או לפי כן יציאת מצרים, זה היה פשוט יותר. אבל הוא רוצה שזה יהיה איתנו, בשותפות שלנו, ואם אנחנו לא נמצאים במדרגה המושלמת, ואנחנו לא במדרגה מושלמת, אז אנחנו עושים טעויות, ולא עושים הכל מושלם. במקום להרוג את המחבלים, נותנים להם סיגריה, אתמול למי שעקב אחרי תפיסת שני המחבלים שרצחו, פראי אדם, פראי, אפילו בעלי חיים לא נגיד כמותם, בשנאה, בהרוע שלהם. אז אם היינו פועלים על פי תורה, אז הם לא היו יוצאים חיים. קם להורגך, השכם להורגו לפני ואחרי. מה אתם אומרים? רצו להרוג אותנו מהסיגריה. טוב, סתם אני לא יכולתי להימנע מלומר את זה, זה לא קשור לכאן, אבל זה יצא לי ככה, חבר'ה, בלי כוונה. בקיצור, ברגע שזה תלוי בנו ומשותף אלינו, אז זה בא בניסים מלובשים בטבע העולם, ולא בנס נגלה ומפורסם, אלא בהשתלשלות דברים טבעיים. והדבר הכי טבעי זה שזה בא ברישיון אומות העולם, כמו שהוא מיד ייכנס לזה, ויביא ראיה מגדולי ישראל לפני דורות, לפני מאות שנים, שאמרו, חבר'ה, ככה זה הולך להיות. הם הסתכלו על פרו, הסתכלו על קורש, הסתכלו על המצב של עם ישראל, הסתכלו על מקורות של חז"ל, ואמרו, זה הולך להיות לאט לאט, וזה הולך להיות מסובך, וזה הולך להיות בעזרת הגויים בשלב הראשון. אמר רב אחא, זה ירושלמי, זאת אומרת שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד. איך יכול להיות שיבנה, לפי הדעה הזו בירושלמי, בית המקדש לפני מלכות בית דוד, אלא הכוונה שיעזרו לנו אומות העולם, לפני שלנו עוד יש מלכות משלנו. היינו שם בפני משה, פני משה זה המפרש של הירושלמי, שכתב שהטובות על ישראל אינם באים אלא במדרגה. מדרגה הכוונה לאט לאט, שמתחילה ייבנה בית המקדש, ואחר כך יצמח ויעלה מלכות בית דוד. זה לא שביום אחד זה קורה, וזה לא שמשיח מיד מופיע, אלא שלבים שלבים, בהפתעה גדולה, אני לא אומר שזה דעת כולם, כל חכמי ישראל, הפתעה גדולה, שאפילו המקדש ייבנה לפני שתופיע מלכות בית דוד, שזה שלמות החיבור של ישראל לקדוש ברוך הוא, והשליטה שלהם בארצם במתכונת של קודש, ותהיה ישועה גמורה במהרה בימינו אמן. עד כאן. התוספות יום טוב, שהוא אחד מגדולי פרשני המשנה, מביא את הירושלמי הלז, הלז הזה, מסכת מעשר שני, כמו שקודם הוא ציין, פרקי משנה ב', ועכשיו הסתכלתי על רגעים ארוכים בתוספות יום טוב, לא עד הסוף הצלחתי להבין את הדברים שלו, אבל התמצית של מה שרוצים להבין מדבריו זה הדעה הזאת בירושלמי שבית המקדש ייבנה עוד לפני שיופיע משיח בן דוד ומלכות בית דוד והממשלה תהיה קודש, בוא נראה. מדובר שם על פירות שמעלים לירושלים. אם אתם זוכרים חברת ההלכה, מעשר שני שניתן בשנים הראשונה והשנייה הרביעית והחמישית בשנות המחזור של שבע שנים, ראשית אבות עבדה, א' ב' ד' ה', מעשר שני היו מעלים לירושלים. אבל אם אתה מעלה יותר מדי פירות לירושלים וממרחקים, זה ירכב בדרך, לא יהיה מה לעשות אותו, אז היו מעלים כסף, היו פודים אותו מחוץ לירושלים, מעלים את הכסף עם תוספת יין, קנס כזה, של, אבל לא קנס, אלא תוספת חומש חמישית, ובכסף הזה היו קונים כל דבר שהוא נאכל, כמו בשר ודגים וכו'. ואחר כך תקנו שברדיוס של ממודיעין לירושלים, כך מחוגה ותעשה את הרדיוס הזה סביב ירושלים ממודיעין, אז מעלים את הפירות עצמם, כי אם כולם יעלו כסף, אז ירושלים בשווקים, במחנה יהודה ובכל השווקים לא יהיו פירות, בבסטות לא יהיו פירות, ורוצים לאתר את שוקי ירושלים בפירות. אז אם אנחנו נגיד לכולם שיעלו את הכסף, ואף אחד לא יתרח ויעלה איתו על החמור ובמכונית מסעית של ימינו את הפירות, אז ירושלים לא תהיה מאותרת בצבעים יפים של פירות. הקיצור, אחרי חורבן בית המקדש, תקנו שכבר לא צריך לעלות, כי מה טעם, כבר אין דין של מעשר שני, אז לא צריך לעלות את הפירות לירושלים פנימה, גם אם מישהו מתנהג בתרה וכולי, כבר אנחנו לא באווירה, לא ברצון, לא בשמחה, ולא צריך בכלל לעלות את הפירות לירושלים, אפשר לפדות אותם עד החומה, כלומר, החזירו זה לדין תורה המקורי עד חומות ירושלים, כי בתוך ירושלים ההלכה היא שאי אפשר לפדות. אז מביא התוספות יום טוב, התקנה הייתה שלא לעלות, כדי שלא לאתר שוקי ירושלים נתונה ביד האויבים, כלומר ירושלים נתונה ביד אויבים, אין טעם עכשיו להביא את הפירות ולעשות את היופי הזה, אז אין כבר את העניין הזה שברדיוס מסוים נעלה פירות כדי לאתר את שוקי ירושלים, זה אחרי חורבן הבית. ואף אם יתבטל זה הטעם, שיבנה בית המקדש, ולא יהיה בית דין שבאותו דור רשאים לבטל, בית דין לא יכול לבטל תקנה של בית דין לפניו, אם בית דין לפניו היה יותר גדול ממנו, אבל מאחר ובניין, אני קורא בשורה השנייה לפני הסוף, מאחר ובניין בית המקדש קודם למלכות בית דוד, זה אותו ירושלמי שקראנו, כדיתה בירושלמי, שבית המקדש עתיד לבנות קודם למלכות בית דוד, ונמצא שעד מלכות בית דוד, גם כשיהיה בית מקדש, וכבר יחזור הדין של תרומות, של מעשרות, של מעשר שני, אבל עדיין יהיה מצב של חוסר שמחה, יהיה מצב, בסדר, יש בית מקדש, אבל עדיין אין מלכות בית דוד, ויהיה לאויבים קצת משלה עלינו, אז תקנו שעדיין, גם אחרי שבית מקדש ייבנה, לא יעלו את הפירות לירושלים, בגלל שהאויבים נמצאים שם. זה תמצית המשנה, זה מסובך, אני יודע, אבל זה תמצית המשנה, כדאי כמה נסכה בפנים, שעה ארוכה ואז להתחיל להבין על מה מדובר, שם התקנה הראשונה, התקנה השנייה, התקנה השלישית. אני הופך את הדף לעמוד קופן ד' וכמו שהיה בתחילת בית שני, שבתחילת בית שני עדיין לא הייתה שמחה גדולה, כי עדיין היו לנו המון המון אויבים, ביום הם בנו את המקדש, ובלילה הם שמרו על החומות ולחמו באויבים, בימי עזרא ונחמיה. ובשלוט האויבים ויהיו בירושלים, לא נתבטל הטעם לגמרי, שלא מעלים את לא מאתרים את ירושלים בפירות, כי עדיין השמחה איננה שלמה. על כל פנים, הרי דיין נבנה בראשון המלכות, כי אם בית מקדש זה לפני מלכות בית דוד, אז מי נותן את הרישיון, מי דוחף את הדחיפה? הגויים. דרך אגב, יש פרשה לא כל כך מוכרת, לא פרשה מהתורה, אלא פרשה מההיסטוריה, שנפוליון, בזמן שהוא מלך בצרפת, אז הוא נתן רישיון לבני צרפת למשוך את כל יהודי העולם אחריהם, ונתן גם כן אמצעים לכך, שיעלו לירושלים לבנות את בית המקדש. אני יודע את זה לא מספרי ההיסטוריה, אלא ממחזור המקדש של הרב ישראל אריאל, שחקר הרבה את כל תולדות המקדש לדורותיו, אבל עם ישראל לא היה מספיק ערני, ולא הרים את הכפפה. אחרי זה נפוליאון נפל וכולי.
מי שם התחיל הגאולה מהתקופה
הזאת? מה אתה אומר?
מהתקופה הזאת התחילה הגאולה?
אני לא בטוח, אני חושב שהגאולה התחילה מצעדי הגאולה האחרונים, מתלמידי הגר"א. תלמידי הגר"א, ביחס לנפוליאון, זה לפני נפוליאון. כן, לא הרבה לפני, אבל לפני. הקיצור, הוא רצה להביא ראייה, וכעת הביאו אותה בצורה עוד יותר חדה, שהגאולה מתגלגלת בדרך טבעית, בדרך נסתרת, בדרך מורכבת, וכל זה כנגד מה שטענו הרבנים החרדים, שזה יעבור כמו ענני שמיה, כלומר בדרך אל-טבעית, בדרך פלאית, ואנו אין לנו לעשות שום דבר, אלא או לעמוד מהצד, או יותר גרוע להתנגד ולהפריע למהלכים הטבעיים שנעשו כאן בארץ של התיישבות. מעניין שסב סבי קראו לו יהושע שטמפר. אני מזכיר אותו הרבה בשירים האלה, כי הוא קשור לתקופה הזו של שיבת ציון. מי שפה מפתח תקווה מכיר את השם הזה, כי הוא הקים מפתח תקווה. מי שזוכר את השיר של יורם תיאר לב, שנפטר לפני כמה חודשים, אז מוזכר שם שטמפר ועוד. זוכרים חבר'ה? וגם מי שגר בנתניה מכיר את השם הזה, כי ראש העיר הראשון של נתניה היה עובד בנמי, והוא עבד בפרדס של סב סבי כפועל, ואז כשהוא נהיה ראש של נתניה, מרוב האהבה והרצה שלו לבעל בית שלו, אז הוא קרא רחוב גדול בנתניה על שמו. ואם שלא יום מישהו נתניאתי, למה יש רחוב שטמפר בנתניה? אף אחד לא ידע. רק אתם גיליתי לכם רז זה. אז השטמפר הלך לעשירים, כמו רוטשילד וברון הירש ועוד כמה, כדי שיתנו כסף לקנות מכשירים חקלאיים ולקנות אדמות מהערבים. ואז מי שהפיל את זה, היו אנשים חרדים, קיצוניים, סוג של נטורי קרתא, לא חרדים תלמידי הגר"א, כי אלה הפרושים שלו ארצה, מיהו דביקים בארץ ישראל בצורה בלתי רגילה, בצפת, ירושלים, בחברון, אלא אנשים שהתחילו להשתבש בדעתם הציונית והארץ ישראלית, והם רצו שיהיה רק כאלה שבאים לארץ כדי למות כאן, ורק כספי חלוקה שמזה אנשים יחיו ולא מפרי עמלם, ושיגורו רק בתוך חומות, כמו סוג של גטאות כאלה, ולא יפרצו החוצה, מחוץ לחומות, בטח לא להתיישות חקלאית, ושנהיה עם כזה חלוש ומסכן ונדכה, מדוכה, כמו בחוץ לארץ כך בארץ ישראל, מין חיים גלותיים כאלה שניסו להביא אותם כאן לארץ, ואז הם הלכו והסיתו את עשירי עולם האלה, היהודים, שלא יתמכו, כי אין איזה שום התכנות ושום סיכוי, כמו שבאמת ריאלית אפשר להגיד שאפשר לבלבל את דעת השרים האלה. אחרי זה רוטשילד, ברוך השם, בנה את כל המושבות. אבל באותה תקופה שניסה שטמפר לא הצליח, כי מי שהפילו את זה, זה היו אלה שחשבו את המחשבות שהמשיכו הלאה עד לשואה לא עלינו, ועד להיום אצל חלק. וכן הביא ירושלמי זה רבינו השלה, השלה זה רבי ישעיהו לוי הורוביץ, היה רב בירושלים, הרב של ירושלים לפני 400 שנה, עלה מאירופה, יש לו ספר אשלה, שני לוחות הברית, שזה ספר מלא באור גדול, ספר בקבלה ובהלכה, אחד מענקי הדורות, וגם רבנו הרמב"ן, בפירוש רמב"ן זה רבי משה בן נחמן, כל אחד שמע עליו, מפרש התורה הענק, אבי המקובלים, אביהם של ישראל כמונו, גם רבנו הרמב"ן בשיר השירים, בפסוק האלף לך שלמה, כתב כן וזה לשונו. תראו חבר'ה, לפני 800 שנה הרמב"ן, ראשית הגאולה העתידה תהיה על פי רישיון המלכויות. אז תאמרו לי, זה לא רוח הקודש או למעלה מזה? חד משמעית אומר, כי הוא מסתכל על מה שהיה, הוא מסתכל במקורות פנימיים ואומר, ככה גם יהיה. ראשית הגאולה העתידה, שאנחנו ברוך השם חווים אותה בדורנו שלנו, במאה השנים האחרונות, וחגגנו אותה ביום העצמאות האחרון, ראשית הגאולה העתידה תהיה על פי רישיון המלכויות, ויהיה קצת קיבוץ גלויות, כמו שהיה בהתחלה, כמה אלפים, כמה עשרות אלפים, ואחר כך יוסיף השם יתברך שנית ידו, כלומר על הבסיס, הקבץ עליו לנקבציו, יש כזה פסוק, עוד הקבץ עליו לנקבציו, תהיה קיבוץ ראשון, הכנת התשתית, התחלת יסוד המעלה, יסוד הבניין, ועל גביו, יהיה קיבוץ גלויות ענק, כמו שזכינו לו כל המיליונים שנמצאים פה בארץ, כי דכתיב ושב את שבותך, פסוק בפרשת ניצבים שבספר דברים, ואחרי זה כתוב, ושב וקיבצך. כלומר, על הבסיס הראשון, על היסודות הראשונים, יהיה קיבוץ גלויות נוסף. וכן כתב הרד"ק בתהילים, הרד"ק זה רבי דוד קמחי, מענקי מפרשי התנ"ך, גם אחד מתקופת הראשונים, תקופתו של הרמב"ן, וזה לשונו, בוא נקרא בפנים, גם זה דבר נבואה, כי לשם לבדו התשועה, זה ברור, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הוא מניע את הגלגלים, אבל יש לו שלוחים, יש לו שליחים, יש לו צינורות, איך נקרא בגמרא, ידה אריכתה, יד ארוכה, והוא יסובבנה על ידי בני אדם, מה שדיברנו הרבה היום, כמו שסיבב תשועת גלות בבל, אחרי 70 שנה מאז חורבן בית ראשון, ומתוך ההכנה להקמת בית שני, על ידי כורש. וכן לעתיד יסבב את גאולת ישראל, חד משמעית חבר'ה, וכן לעתיד, וכל זה זה בניגוד לדעה שניסו להשריש בו המורים שלו, הרבנים שלו, ולא רק בו, אלא בכל קהל החרדים. וכן לעתיד יסבב גאולת ישראל די מלכי הגויים שעוררו תוכם לשלחם, עד כאן שנו, וכן כתב, זה מפליא חבר'ה, כל כך הרבה מקורות, כל כך הרבה ראשונים גדולים. רבנו בחיי, או בחיי, כמו שיותר מדייקים בניקוד שמו, הוא היה תלמיד של הרמב"ן. אז זה לא פלא שהוא הולך בשיטה שראינו קודם אצל הרמב"ן. הוא מופיע כפרשן, מגדולי הפרשנים על התורה, לפעמים כחלק מהמקורות הגדולות, לפעמים כספר בפני עצמו. מוסד הרב קוק הוציא את רבנו בחיי עם פירוש מאוד יפה. למה נקראת אומה זו אדום חזיר? יש ארבעה בעלי חיים שמוזכרים בתורה, שאסורים גמל, שפן, ארנבת, חזיר, היא האחרונה, וזה האומה אדום, אדום הכוונה רומי, הכוונה נצרות, הכוונה אירופה, שעתיד להחזיר עטרה ליושנה. כלומר, חזיר לא רק במובן הדוחה והמגעיל אותנו, אלא חזיר במובן של יצא ממשהו. לא מהם, אלא מפעולה. הם עתידים להחזיר עטרה ליושנה. האנגלים, אומות העולם. והעניין, כי שני המקדשים, כאן הבית ראשון, בית שני, נבנו על ידי ישראל. מקדש ראשון בנה שלמה, בית שני זרובבל ברשות כורש, אבל הבית השלישי, שיבנה במהרה בימינו, עתידה אומה זו לבנותו. לבנותה? כן, לבנותו. וזהו שמר עתיד להחזיר עטרה לישנה, לפי שהם החריבו, מי זה הם? טיטוס, נכון? הקיסר הרומאי, ולעתיד ישוב עם שאר כל הכוחות מאומות העולם לעזור ולתמוך לישראל, הן ביישוב, חזרתם לארץ, ואחרי זה גם בבניין בית המקדש, כמו שצור וצידון, אנשי צור וצידון הם אלה שהביאו את העצים לבית המקדש בימי שלמה, כי הרבה השלום בעולם. טוב, אז בואו נמשיך בעזרת השם יתברך, שבוע הבא.